You can sue for the street. עשיתי סרט. אז ביקשו שלא תתרגשו מזה. בסדר? או, יפה, יפה. זה הכיוון הכללי. יפה, להסתרק יפה. חייך יפה. טוב. יש לנו אמת אמירה קצרה לגבי שמגר בן ענת, נכון? יש לנו פסוק אחד שנותן לנו שמגר בן ענת. ואחריו היה שמגר בן ענת והיה את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. מה תפקידו, מה עניינו של שמגר בן ענת? הוא שופט? הוא נכנס לקטגוריה הזאת של שופטים? הוא מתאים לקטגוריה של שופטים, וזה פותח ונוסד איזשהו מקום להרחיב מבט מה זה בעצם, מי זה שופט? תודה רבה, תסגרי מצוות. מה הופך אדם להיות שופט? איך להגדיר את זה? המנהיגות, המלחמה, ההובלה של העם. הרי מה עשה שם גם בן ענת? הוא היה, כן, הצליח לחסל 600 איש עם מקל, עם שפיץ, נכון? עם מסמר בקצה. חתיכת משימה, נראו 600 איש עם מקל, עם מסמר בקצה. לא מתואר איך הוא עשה את זה ואיפה הוא עשה את זה ואיך זה קרה, מה זה לא היה, מה אני לא רואה פה, כל מה שאנחנו רואים, איפה העם,
לא היה נפילה,
נפילה וישועה. יש איזו הבלחה קטנה של סיפור שיש פה פלישתים, מה הם עשו לנו, הצלו לנו, איפה הם בתוך הסיפור הזה, ומה קרה בסוף הקרב הזה? גם זאת שאלה. אז מה קרה בסוף הקרב? מה? היו לו 600 דוויות. נו, ו...
פחדו.
מה הם? פחדו. ו... לא כתוב שמצאנו, לא כתוב שנושענו, וזה לא ברור פה בדיוק מה קרה. האדם הזה הוא בהחלט דמות מאוד מאוד מופלאה, זאת אומרת, הוא באמת גיבור מלחמה. האם כל גיבור מלחמה הוא שופט? האם כל חייל, אי אפשר לשוות את זה, אבל בוא, בשביל המחשבה, כל חייל במתכל הוא מנהיג? אולי הרבה מנהיגים היו חיילים במתכל, יכול להיות, אבל זה לא אומר, זאת אומרת, הוא היה מנהיג? מה הוא היה? הנהיג את האומה? כן.
אולי בגלל שהוא הכיז לברר לנו שלא כל העם היה בגבורה. וזה מכין אותנו מה-80 שנה, מה שהיה לפני, שהם באו ונלחמו נגד מואב.
כן.
עכשיו המצב נהיה יותר גרוע, כי עכשיו רק אחד מוכן להילחם נגד פלישתים.
כלומר, יש לנו פה בעיות, יש לנו פה אולי קשיים מסוימים שלא מצליחים להוביל איזה מהלך מאוד גרנדיוזי שישנה פה את פני הדברים. יכול להיות, הסיפור עצמו הוא באמת, אפשר לקחת אותו כמה כיוונים. זאת אומרת, הסיפור של פלישתים, אוקיי, מוכר לנו באיזשהו מקום, איפה? שמשון, איך שמשון עובד? גם כעובד, כאיש בודד, שאדם שהוא פועל לבד. האם זה, מה?
דוד המלך.
דוד המלך, טוב, שם באמת כבר הוא באמת יוצא לבד, אבל זה באמת הקשר מאוד מאוד מעניין של גוליית. האם זה באמת מבטא איזה משהו כללי אצלם או שלא, אני יודע, לא יודע איך להתייחס לזה. אבל שוב, אז מעבר לניצוצות או להצצה הזאת לתוך איזה מציאות, אנחנו צריכים להחליט או שהוא שופט או שהוא לא שופט, ונביא שתי אופציות. אני יכול להגיד שהוא לא שופט מכיוון שאני לא רואה פה הובלה של האומה, של השבט, של מישהו, גם לא ברור באיזה שבט הוא בכלל. וניתן לזה תכף חיזוק בפסוקים הבאים. כן. יפה, הערה יפה. ואחריו היה שם גר. אבל תסתכל על פרק דד פסוק א' בבקשה, מה כתוב? נכון? ועשי בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת.
אולי זה אותו זמן,
אני מוקדם מאוחר. זה אותו זמן. אז תלו את זה באהוד ולא בשוגר. אחריו היה שם גר.
בתקופה של שם גר, אז התקופה לא הייתה משהו.
טוב, אז שמגר מת, גם שמגר מת.
לא בטוח,
אבל גם יהוד מת.
זה בזמן שמגר
אחר. טוב, אני לא יודע. אז זה אומר משהו. כלומר, יש פה מקום לשחק פה עם המציאות הזאת, כן.
אבל שמשהו כן היה סוג של מניקח, דרך כותב, בימי שמגר בננת, חדרו, כאילו, הוא כן היה איזה דמות, כאילו.
דווקא הפסוק הזה הוא פסוק מאוד בעייתי בעיניי. בגלל שהוא מוזכר, בימי שמגר בננת, חדלו ערכות. אמרתי לכם לראות את השירה, כן, לראות את שני הפרקים, אה?
איפה זה?
בשירת דבורה, בתחילת שירת, בתחילה, באמצע שירת דבורה.
זה לא פסוק שם בסרט טוב.
סליחה, בהתחלה. פסוק ו', בימי שם גר בננת, בימי יעל, חדלו ערכות, והולכי נתיבות ילכו ערכות כלכלות. טוב, האמת היא, אנחנו כבר קופצים קדימה, אז בואו נשים את זה. אני חושב שהפסוק הזה הוא בעייתי, הוא בא עם ביקורת מסוימת. אולי אני טועה בדיוק, מתבונן בזה במשך הדרך. טוב, על הצד שיש פה שופט, אז הייתי, או אולי לא מנהיג במלוא מובן המילה, הייתי ממקם את זה רק במבט שמה משמעות השופט במובן הזה. זה אדם שמוביל את עם ישראל קדימה, אדם שמשאיר חותם בתודעה הציבורית שלנו, אדם שהוא מחולל משהו בנו, אולי לא מיידית, אולי לא ביום הראשון, אבל כמו ש... להבדיל, לא להבדיל, איך ייזכר אבימלך, הבן של גדעון, ברבות הימים? איך הוא ייזכר? ואיך אתה יודע שכך הוא ייזכר?
הוא לא רצה שירי אישה תהרוג אותו, הוא כשם שהרוג אותו.
זה פסוק מפורש בשמואל ב', בשמואל ב'. כאשר יואב שולח את השליח להגיד לדוד שאוריה מת, הוא אומר בגלל שירו עליו מהחומה, ואם דוד יתרגז ויגיד, הרי אתם יודעים שאישה הרגה את אבי מלך מעל הזה, למה התקרבתם לחומה? כן, הרי אנחנו איזה א' בית שם א' בית, מאז הסיפור, כולם בבית ספר ללחימה לומדים את הסיפור הזה וזוכים את אבי מלך מזה שאישה חיסלה אותו, אז תגיד, גם אוריה מת. כלומר, אפילו הגיבור הגדול, גם הוא לא עמד בזה. לא משנה, אבל העובדה שיואב שם יואב מכין את השליח, שידע שיכול להיות שדוד יתרגז ויגיד, איך עשיתם שטות כזאת? שכידוע אבי מלך מת מזה, אז זה הופך להיות משל לדורי דורות. אז כך אתם דברים, טוב, ילב מלך אולי גם אבי מלך יצטרך להתבונן, שופט או לא שופט, מה הוא שפט שם, מי הוא שפט שם, סיפור בפני עצמו, סגור סוגריים. פה ודאי וודאי השאיר חותם, חותם בנפש האומה, חותם שהוא באמת גיבור שיוצא למלחמה מול 600 איש, אולי יש 1,200 ורק חיסר 600, אינני יודע מה היה שם בפועל, אבל בשורה התחתונה, זאת אומרת, יש פה איזה מעשה גבורה שפועל, ונצטרך גם את זה להשוות לשופטים אחרים שגם לא עשו מלחמות בכלל, אלא הגיעו את העם בצורה של בימים רגועים, וגם אז כנראה צורך בצורת הנהגה. טוב, עד כאן על שמגר בננת, בואו נתקדם הלאה.
כן. זה גם ברור שהוא לא יצא למלחמה מראש, וזה משהו שהוא נקלע תוך כדי, אחרי שהוא יצא מוכן.
או שלא היה לו מה להילחם. הרי פלישתים, זה מזכיר לנו את זה, הם שולטים, הם לא נותנים בימי שאול, אין חרבות לאף אחד.
אבל פה הם לא שופטו, פה הם לא שולטו, הם איפה צצו? הם צצו מאיזה נקודה.
יכול להיות, אתה צודק אולי, אולי להתבונן
בזה ככה. היה פה מלחמה גם עם שמגר, היה לפני שנייה מלחמה מול זה.
נכון.
סיסרא.
הם יצאו עם עגלון בל, כן? אז היה להם כנראה חרבות.
והוא יוצא מהם, כנראה זה...
אוקיי, אתה אומר משהו...
פשוט ראה את הבקר ברוך, הוא נתקע למלחמה.
אולי, אוקיי, יפה, לא חשבתי על האופציה הזאת. טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. אמרתי כבר לחבורה בהתחלה, ייתכן שיכנסו פה ויסריטו פה בהמשך השיעור, נקבל אותם בהבנה בסדר, בסדר? לא נתרגש מזה יותר על המידה. טוב, בואו אנחנו ניגשים עכשיו לסוגיית... טוב, בואו נחלק את זה שניים, איזה סוגיה אנחנו ניגשים. קודם כל על הבעייתיות. טוב, פרק ד' פסוק א', בואו נתחיל פה. ויסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויהוד מת. וימכרם השם ביד יבין מלך כנען, השם הלך בחצור ושרד צור סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל השם כי 900 רכב בזלו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. טוב, אז מה אנחנו פוגשים פה? הוספת הרע, מחירה ביד יבין מלך כנען.
לא, מה
את
הפעולה הזאת
בהמקרה?
אתה מקבל את זה כסף?
זה חריף מאוד מאוד, כן?
זה כל השנים של המן.
מה זה?
מה שקנים של המן, עם ישראל נמכר.
כן, זה ביטוי, רגע, זה ביטוי של מציאות כזאת, של תחושה שהשם מכר אותנו. אם אדם מוכר את העבד שלו, אז זה לא פלא שהעבד שאולי היה אהוב עכשיו מרביצים לו מכות וכו' וכו' וכו'.
כשאתה מוכר אתה מקבל תמורה, אבל זה כלשהי.
טוב, אולי, אתה צודק.
אם מכר אותנו בשקל.
כן, אולי זה היה מתנה... בסדר, אני חושב שזו לא הנקודה. זו לא הנקודה. הנקודה היא בעלות, אם אנחנו מדברים על עבדות, אז זה כביכול התנתקות של הבעלות. הבעלים שלנו לא מעוניינים בנו. קדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו. ריבונו של עולם זורק אותנו מכל מדרגות. זה באמת חריף מאוד, המחירה הזאת. אמנם זה לא המקום היחידי שמופיע, נכון. צעקה על השם.
הצעקה היא
כאילו
בהתחלה,
בסוף. שהיה נפלאה, שהיה נפלאה.
לא, זה אחרי 20 שנה יש צעקה.
כן, זה מה שהוא שואל, האם זה בהתחלה?
כי הוא לוחץ אותם עם טנקים 20 שנה.
כן, והוא לחץ את בני ישראל. יכול להיות שככל שיש זמן עבר הצעקה נעשה יותר ויותר בוערת. אני לא יודע, אתה צודק. נמכרו כבר, כלומר יש פה איזושהי הידרדרות. שאלה טובה. ובינתיים אף אחד לא מופיע פה, גם הרן חלק.
20 שנה זה סיבה למה הם צועקים.
לכאורה אני חושב שכן. או בואו נאמר, שוב, יכול להיות שיש פה צעקה שהולכת וגוברת, ודאי שזה לא נוח בהתחלה.
ויצעקו בני ישראל השם, כי 900 רכב ברזל לא, והוא לחץ בני ישראל
בשנה.
זה שתי דברים פשוט, שזה הסיבה למה הם צעקו.
אז שוב אומר, בהתחלה, בסוף או באמצע.
לא, ויצעקו בני ישראל, זה הסוף.
מתי?
בסוף. למה? כי 900 רכב ברזל לא, והוא לחץ בני ישראל בשנה.
סיפור, אוקיי.
אפשר.
שם עוצמה שלנו אין. חשוב מאוד לדעת. אנחנו ראינו את זה בספר שוק כשלמדנו את זה במלחמה האחרונה נגד מלכי הצפון. שמי הוביל את המלחמה הזאת? פרק י' א', מי? מלך חצור. יבין מלך הצור הוביל את המלחמה הזאת נגדנו על מי מרום בצפון ועם מרכבות שאין למספר ויהושע מנצח אותם כדי שבוק מצווה אותם לעקר את הבהמות ולסוף את המרכבות. לנו אין מה לעשות עם מרכבות, מרכבות לא יופיעו אצלנו בכל ספר שופטים. למה?
כסף לתחזיק צבא.
אתה צריך צבא בשביל מרכבות. מרכבה, כל אחד יכול להחזיק M16 בבית חרב, נשק אישי, להתאמן, אפשר להתאמן, אקדח, כמה לכדור אקדח היום? 10 שקלים, 5 שקלים, בן אדם מתאמן, 20 כדור בשנה, 50 כדור בשנה, עולה 1,000 שקל, בסדר, איך אומרים, אפשר איכשהו להתמודד עם זה, אבל להחזיק טנק בחצר, כמה עולה שעת מנוע? 9,000 שקל בשעת מנוע של טנק. מי ישלם את האימון שלו? שלא לדבר על זה שייתכן ש שלא לדבר על זה שיש גם צורך להתאמן. אי אפשר לקחת טנק ולהתחיל לנהוג ולנסוע ולראות. אתה צריך צוות, צריך צוות מיומן. כלומר, מעבר לבעיה שיש לך בהחזקה, אתה צריך להיות מיומן מספיק בשביל להתמודד עם הדבר הזה. להיות מיומן, מי יממן את זה? מי יממן את המיומנות? זה רק צבא, רק מדינה, רק מס הכנסה. ביטוח לאומי יכול להחזיק צבא קבע, ובצבא קבע תמצא מרכבות. ולנו בכל ספר שופטים אין צבא קבע, ומכיוון שאין צבא קבע, מה זה אומר? אין לנו מרכבות. אז כשאנחנו עומדים מול עם עם 900 מרכבות ולנו אין מרכבה אחת מכל הסיבות שבעולם, זה יוצא מצב בעייתי. רק ראו פלא, ואני שוב מנצל, הבאתי דף לנוחן בבלתי ולא הבאתי דף של דבורה, אתם תסלחו לי, אני אביא את דברי המדרש. המדרש מביא אגב, סוגיה אחרת לגמרי, את הפסוק ולחץ את ישראל בחוזקה, את בישראל בחוזקה 20 שנה, ושואל המדרש, במה הוא לחץ אותם? שאלה טובה, במה הוא לחץ אותם? אתה באת ושאלת, מרכבות? הפסוק אומר את זה, לא? מה אומר הפסוק? הוא לחץ את זה בחוזקה. כי שם הוא דרך בזה לא. אומרים חזל? לא, בכלל לא. במה הוא לחץ אותנו? בחירופים וגידופים. מעניין. קילל אותנו? נה, 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 נה. הוציא לנו לשון? מה הוא עשה? אמר שאנחנו מטומטמים? זה לחץ את ישראל בחוזקה 20 שנה? למה? חז"ל הוציאו מפשטם של דברים את הפסוק הזה, 900 מרכבות, זה מלחיץ, ומה? הוציא לנו לשון. הוא אמר לי שאני מטומטם, אמא. מה זה הדבר הזה? חומר המחשבה. יש לכם שתי דקות למצוא בשלושת הפסוקים את הסיבה שהביא את חז"ל, לעניות דעתי, לפרש בחירופים וגידופים.
יש
כמה וכמה קשיים בפסוק הזה, בואו נתחיל. מה אתם אומרים? הוא לא יכול לגעת בטנקים?
הוא יושב בחרושת הגויים.
בסדר, הוא בא, יוצא לדרך.
זה אומר, עם ישראל יושב בהר. אם הטנקים לא יעילים, המרכבות, הרכב ברזל לא יעיל, הוא לא יכול לעלות את ההר הזה. באמת, אז
זה נכון, אבל כנראה לא עד הסוף, בגלל שאותו סיפור שכבר סיפרנו על יבין מלך הצור, כבר שם ראינו שהיו שם מרכבות, הרבה מאוד מרכבות, הרבה מאוד מרכבות.
זה בדיוק השאלה, שניסיתם לנצח אותנו, נפלנו, אבל אנחנו עדיין פה.
נו.
אז מה, השם אלוקיכם מה הוא? זה יוצאים נגד
בסדר? אבל למה זה חילופים וגידופים? הם לא הצליחו פעם ראשונה, ושרפנו הם את כל המרכבות, וברבות השנים הם צירפו עוד ועוד כסף, וקנו עוד מרכבות ועוד טנקים, והם חזרו.
זה אומר שהם מתקדמים, ואנחנו לא.
אוקיי, הם מתקדמים ואנחנו לא, זה לא אומר כללות עדיין. מה זה כללה? למה זה כללה? חילופים וגידופים!
זה גידופים, לא תניד, הקדוש ברוך הוא, הוא
הבטיח
לכם משהו.
כשאנחנו פוגשים גידופים של הקדוש ברוך הוא, זה גוליית שעומד ואומר, העם הזה לא שווה, והעם ישראל לא שווים, וכולי. הוא חרף מערכות הדרכים, בדיבור שלו. פה מה מצאת? מורה, כן.
טוב שהוא יושב בחרושת הגויים, שהוא לא יושב.
יושב בחרושת הגויים.
הוא וגם עשר צבא שלו, כלומר, הם לא באיזה מלחמה או משהו.
ולכן מה?
לכן צריך להגיד שהלחץ שלהם הוא לא היה לחץ צבאי.
למרות ש... אוקיי, אתה אומר, הוא יושב בחרושת הגויים. השאלה, מה היה צריך להיות כתוב? כלומר, טוב, בוא נאמר, אתה ודאי צודק בדיוק. למרות שגם היה גלון, מה היה כתוב על הגלון? שראינו... לא, וישו, לא כתוב שהוא יושב שם. טוב, הערה, אני שומע. מה עוד מה שאני?
שלהם יש מדינה ולנו לא.
סליחה?
שלהם יש מדינה ולנו לא. יש מלכות אולי.
אוקיי, מתקדמים.
מגויית שהוא...
או, רגע, פה אני שומע באגף. מלך כנען. מלך כנען? שלום עליכם? מה זה מלך כנען? אנחנו פה כבר כמה שנים גרים פה בארץ הזאת? כמה זה היה? 80 שנה אצל יהוד, 40 שנה אצל עתניאל בן כנז, מספיק לנו 120 שנה, 140 שנה, מאז שנכנסנו, כבשנו, אנחנו נמצאים פה 140 שנה, ומה אומרים? יבין מלך כנען, על מי אתה מולך בדיוק? מי עשה אותך למלך כנען? ואיפה הוא יושב? מה? לא! חרושת הגויים! מלך בחצור, מה זה מלך בחצור?
שם המליכו אותו.
שם המליכו אותו. אופציה אחת. מה עוד אופציה? פעם, למה פעם? בעבר! אין חצור כבר, למה אין חצור? שרפנו, זה בירושו פרק יהודה א'.
גם
אין יבין. טוב, זה לא קשה לי. פרו, אבי מלך, יבין, אלו שמות של שושלות שהם ימשיכו לאורך כל התנך. פרו, אנחנו נמצא אותו על פרוס על 2000 שנה כמעט. זה לא קשה לנו הדבר הזה. גם יבין. הוא צאצא של אותו יבין שהרגנו אותו, ודאי. רק מה? והוא מלך בחצור, ועכשיו יושב איפה? מעניין. מה זה חרושת הגויים? מה פירוש? זה ישן כזה? בארץ, עיר כזאת? חרושת הגויים. זה בית חרושת שגויים. מה זה חרושת הגויים? בלי גויים? אולי, אני מקווה שאני לא
מחלה
עושה.
מחלה פליטים.
מחלה פליטים. אני, יש, בעיניי, הם כולם גלו. כל אלו שלא הסתדרו או ברחו בנכבה של יהושע, אז הם הגיעו לחרושת הגויים, בגלל שצערנו לא המשכנו עד הסוף ללחם את מלחמותינו. ואז מה?
התקבצו כולם.
התקבצו כולם, ויש המלך. יפה. והוא מלך בחצור, ויושב בחרושת הגויים, והוא מלך כנען. בפי מי? בפי עצמם. רק בפי עצמם? מתי קללה היא בעייתית? בואו, ניגש רגע. מה זה קללות בכלל?
אבל זה בא להגיד שזה כמה גויים. כי יבין, הוא מלך כנען. לא מלך כמה גויים, זה אמור להיות עם אחד.
בספר יהושע, 31 מלכים. הם כולם בכנען, אבל כל איזה...
שבעה עמים כביכול.
נכון, אתה צודק, ולא מצאנו מספיק הדגשה ליבוסים כממלכה שלמה, או הגרשי פינה והלך, חיתי, זאת אומרת, נכון, כנעני ואמורי, זה השמות המובילים, אולי הם היו היותר משמעותיים פה בארץ ישראל, אבל זה לא פלא, ארץ כנען, תפס את השם כנען, גם הם היו פה גרגשים וחיטים ויבוסים ועוד חיווים. מהי הפעולה של כללה? אנחנו נשאר עצמנו כאן ברגעים לגלוש, לברר את הסוגיה הזאת. פשוט שבוע עוד מעט. יבוא בלם ויקלל את עם ישראל. אז הוא קילל. למה כל המערכות נכנסו ללחץ, כולל כביכול ריבונו של עולם? כולם בלחץ, רק שלא יקלל אותנו. שיקלל, יעמוד ויגיד מטומטמים. נו, אז גזוקת. אז הוא אמר, הכל דיבורים. זה אנשים פטפט. מה אכפת? מה משנה לנו? שיעמוד ויגיד, אתם מטומטמים, שתמותו.
איתה
באמת מטומטם,
כן?
מה? איתה באמת מטומטם,
אתה
מפריע. כשאתה מטומטם, זה מפריע. טוב, אנחנו לא מטומטמים.
אתה לא בטוח אם אתה מטומטם.
נכון. העין החדה של בלעם, מה יודעת לאבחן?
את הרע
בכל דבר. כן. אבל יותר מאת הרע, את הרע הכואב. כלומר, העין הבוחנת שלו יודעת לשים את הפוקוס על מה? על נקודת החולשה שכואבת לנו. אהה, למה לא קמת בבקר זמן? אוי 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 בפסוקת הזמרה, איך הוא יודע? איך הוא יודע? ולא התפללת בכוונה היום, אוי ואבוי, איך הוא יודע? ואז נוגעים ונוגעים ונוגעים בפצע הפתוח, ומה קורה כשנוגעים בפצע הפתוח? זה כואב, וזה עשה יותר פתוח, ויותר מסובך, ויותר קשה. זו כללה. הכללה, הרבה יודעים לקלל, אבל מי שיודע לכוון את הכללה, שיש לו עין מדויקת ביותר, ועם העין הזו מה הוא עושה? הוא מחפש מה נקודת החיסרון הכי הכי כואב לנו, ועל זה הוא נוגע. הטוב הולך היעקב שלא מוכוונים זה לזה, רצה הרי לקלל אותנו. במה? במבט של צניעות, דבר שקשה תמיד, אותה שמירת העיניים ועוד ועוד ועוד. זה כל זה תלמידי בלעם הרשע שיש להם עין רעה. ותלמידי אברהם אבינו מה איתם? עין טובה. מה היא העין הטובה? אברהם יודע לשים מבט על מה? על נקודה אחת טובה. יכול להיות בבן אדם רק נקודה טובה אחת, שהוא מפורק והוא שבור ורצוץ, אבל יש בו נקודה אחת טובה. ואז לוקח אברהם את הנקודה הזאת ושום ספוטלייט על זה, מכוון את כל הזרקורים לשם ומדבר על זה ומשבח את זה ומפאר את זה ומרומם את זה. ואז מה קורה? האדם הזה שהיה מרוסק זוקף גבו, זוקף את קומתו, ויש לו סוף סוף עמידה מחודשת. למה? יש הברכה להרבות את מה שיש, מה שחשוב, מה שאמיתי, מה שבונה. מהי הכללה? להרוס את מה שאין, את החולשה, להרבות את אותה נקודה שאנחנו פוגשים פה ופה. תלמידי אברהם יודעים לברך. כלומר, אברהם קודם כל בעל עין כזו, שהוא מסתכל ומוצא בתוך כל הבלגן, באנשים כל כך בעייתים, את הנקודה, הנקודה הטובה, ומסתכל ועוד נקודה טובה, ועוד מתרחבת, ועוד מתעמקת, ועוד מתגבת, ועוד ועוד ועוד. הרשע מסתכל באמת כמו שאמרתם, כשאתה חלש בנקודה ושם נוגעים שוב ושוב ושוב, זה יכול לשגע אותך. אדם בריא יכול לצעוד מסע שלם, ואדם בריא אבל פצע קטן ברגל, בכף הרגל, ולצערו הרע בתוך נעל צבאית ישב לו חתיכת חצץ. איפה הוא נוגע לו כל פעם שהוא ברך? בפצע. ומה קורה לו? הכאב מגיע כבר, עובר את המוח, זה כל פעם פולח מלמטה עד למעלה. אבל מה? ברוך השם אתה בריא, נכון? הלב כמו שצריך, האדם זורם כמו שצריך, אתה אדם חזק, חסון. זה מספיק. הנקודה החוזרת הזאת, ההדגשה לגעת בבשר פתוח, בכואב הגדול, זה הכללה. חירופים וגידופים, יש פה מלך כנען, הוא מחרף בזה שהוא המלך. ואנחנו מה? לנו אין מלך. טוב, אז אם רק נסגור, נחזור על הפסוקים עוד פעם, שלושת הפסוקים האלו. ואם קרם, שניים, אם קרם השם בידי ונלך כנען השם מלך בחצור, אז אי שם וסעצור סיסרה, והוא יושב בחושת הגויים כרגע, ויצאו ונסעד השם כי תשם אותך בזה לו, אכן, והוא לחץ ונסעד וחוזק עצמי שונה. מה עיקר הלחץ? אומר חזל, מלחמה תודעתית, מלחמה של מחשבה. יש פה עם שהוא מולך ויש פה עם שהוא אורח, פורח, עוד רגע נעלם. טוב, עד כאן הספתח. ודבור הישון לביאה אישית לפידות, היא שופטה את איסה בית ההיא ויושבת תחת תומת דבורה בין הרמה ובין בית אל בערפאי, ועלו אליה בני איסה משפט. אז מה אנחנו יודעים על דבורה? במה היא מיוחדת?
אישה.
אישה. יתברר לנו שזה הייחוד הפחות חזק פה כרגע. נכון, אבל אנחנו רואים שיש פה הדגשה נוספת. היא יושבת תחת תומת דבורה. ומה מיוחד בזה? זו היה נגזרת, שהיא אישה. אומר חז"ל, אז משום צניעות, שלא יהיה ייחוד.
נביאה.
היא נביאה. שופט הראשון שהוא גם נביא, לא כתוב, גם לא יהיה בהמשך. בכל ספר שופטים יש רק שופט אחד שהוא נביא, זאת היא, שהיא נביאה. לא מספיק, מה עוד?
יש
לפידות, צריך לחזור על זה, מה? היא שופטת. טוב, כל השופטים היו שופטים, מה הם לא היו?
דיינים.
פה זה ברור, הזכרנו את זה, פה זה ברור מה הכוונה, ויהיו להם בני שם משפט. זאת אומרת, דיינות, אין אף אחד חוץ ממנה, נביאים, אין אף אחד חוץ ממנה, מנהיגים, אין אף אחד חוץ ממנה. כלומר, עכשיו נחד מה שאתה אומר, היא הגבר היחידי בכל האזור. זאת אומרת, גם הם עוד נשים, אבל גם הם עוד גברים. זאת אומרת, אין אף אחד. דור יתום, דור ריק, דור אבוד, דור מחוק. דור שאפשר לקלל אותו בקלות. אין, אין אף אחד. אם אדם אחד צריך לקחת את כל התפקידים הלאומיים, אז מה זה אומר על הדור הזה? אולי יש פה דמות מאוד מאוד מיוחדת, אבל פה ודאי נצפה את מה שאתה אומר שבכל זאת אישה, לא שהיא לא דמות מיוחדת, אבל הייתי מצפה לשמוע עוד אולי דווקא דיינים אחרים. כמה השמלה. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? טוב,
זה נראה גם שכאילו היא שופטת לפני הרק, כאילו בדרך כלל השופטים מגיעים בעקבות הרע, פה זה כאילו
כן, הגיוני גם, היא מזמן שופטת, מזמן נביאה, ועכשיו היא תהפוך להיות גם מנהיגה, היא תוביל את עם ישראל. כן,
מי זה לפידות?
יפה, זאת שאלה נפלאה. זאת שאלה נפלאה, מי זה בדיוק לפידות? חזה יגיד לנו שהוא רמוז פה, הוא רמוז פה. חזל ירחיבו גם שגם איזה מארץ, אבל אשתו דחפה אותו, אשתו דחפה אותו, מה לעשות? תכף, עוד שנייה. אשתו דחפה אותו לעשות מה? פתיעות בית המקדש. לך, תעשה איזה מצווה, ככה עצמך, תעשה פתיעות בית המקדש. מישהו פה פעם פתל פתילות? חנוכה או משהו כזה? אתה הדור של קונים את הקום למוכן. אני זוכר שלנרות שבת, עד לא לפני הרבה זמן, הייתי פותל את הפתילות, ודאי בחנוכה. הולכים צמג יפן, אתה פותל, ויש לך פתילה. לא עבודה קשה במיוחד. טוב, לא כולם אותו גובה, ולא כולם אותו, בסדר. פה, מסדר פה. בסדר. אבל בעקבות שנות פתילת פתילות, בזכות נרות שבת, למדתי כמה דברים מאוד מעניינים. אם אני רוצה שיהיה לי הרבה אורה, מה אני צריך לעשות? איך הפתילה צריכה להיות? מאוד עבה. אני רוצה הרבה אור בבת אחת. כלומר, ככל שהפתילה יותר גדולה, אני אקבל להבה יותר גדולה. דעקה, מה יקרה? השמן יגמר יותר מהר. יש חוק שימון אנרגיה. זאת אומרת, השמן יכול להוציא כך וכך אור. אם אני רוצה הרבה אור בבת אחת, מה יקרה לי? זה יגמר מהר. אומרת האישה לבעלה, קדימה, לך תעשה מצוות, מעשים טובים. איפה יש לנו את המציאות הזאת של המון אורה בבת אחת? המון המון אורה בבת אחת. המון 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 אורה בבת אחת. אני אדייק את זה לשנייה אחת. ברק. ברק, באמצע לילה אתה פתאום רואה כמו בו יום. לכמה זמן? שנייה, שתי שניות. ברק, הנה קיבלת את השאלה שלך. היא דוחפת לעשות לפידות. זה הוא, מי זה? זה ברק. אדם שיכול לעשות משהו חד פעמי, גדול מאוד, אבל נגמר אחר כך. טוב. אבל בכל מקרה זה מאיר, מאיר, אולי מאיר הרבה. טוב, אבל זה בסוגריים. כן? נשאיר את זה להמשך הדרך שלנו, שכאן נצטרך גם להתפשט על שבוע הבא נרדים. טוב. ותשלח ותקרא לברק בן אבינו המקש נפתי ותאמר אליו הלא ציווה השם להי ישראל לך משך דבר תבוא ולקחתי מחנסת אבן איש ונפתי בני זבולון ומשך דרך הנחל קישון לסיסה לצבא צבא יבין ותכבור את המונו ותתיו בידיך ויאמר אליו ברק אם תלכי עמי והלכתי ולא תלכי עמי ולא אלך ותאמר הלוך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפתך דרך הסרט הולך כי עד אישה עם כל שם לסיסה ואתה קום דבורה ותכם ברק קדשה. אז היא מעוררת אותו, דוחפת אותו, והוא בקושי נדחף. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה והיה ברגליו כעשרת אלפים איש, סליחה, ותה לימוד דבורה. אז אם כן, עולים מעשרת אלפים איש לתבור, תכף נראה, וחבר הקיני נפרד מקין בני חובב חותם משה ואת העולה דלום בצלונים אשר את קדש. מה זה קשור פה? בהמשך, אז תראי, זה בהמשך, באמצע הסיפור, אני במתח, לא? מה יהיה בצבא? כמה ג'ריקנים היו להם? כמה נשק הרגו? פתאום את חבר? טוב, שיהיה. ויגיד לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינו הר תבור, זה ברור שזה משהו קשור פה, לא? ויזעק סיסרא את כל רכבות 900 רכב ברזל ואת כל מה שאיתו, מאחר תורים לנחל קישון.
וגם הקני יושב שם.
מה?
איילון, כאילו. הקני יושב שם, באיילון.
הקיני, לא ביילון, מה זה?
עד אילון.
עד אילון, אילון מצלנים אשר את קדש. סיב קדש באיזשהו מקום. זאת אומרת, הם סמוכים שם באיזשהו מקום. זה קדש גם של היום, קדש נפתלי.
ברק משם.
וחבר נמצא שם. עד אילון מצלנים אשר את קדש. שאלה, נראה. טוב, עם 900 מרכבות למטה ו10,000 איש למעלה בהר תבור, בידי מי, מי מחליט מתי המלחמה מתחילה? יש למעלה, למה?
הוא יכול לפתוח
עם הלילה. ומה לא יקרה?
הוא לא יעלה
אליו. בחיים לא יעלו, נכון? אין למרכבות שום יתרון. נתחיל לטפס את התבור, ונגיד למעלה. גם אם הם סוסים מהמטכ"ל, הם יגמו את סוף התבור, כן? זה באיזשהו מקום, אתה מאבד את כל הכוח, מחכים לך למעלה ותופרים אותך. כל העוצמה, מה? מצור, בסדר. אבל גם מצור, מי יתחיל את המלחמה? אתה, בידינו להכריע באיזה רגע נתחיל. יפה, כבר אנחנו נרד למטה, ושם, מה נעשה? מול שם מאות מרכבות. אז כשהיינו 600,000, כשיצאנו ממצרים, והיו 600 מרכבות מולנו. 1,000 איש על מרכבה, נדמה לי במחילה שאם היינו יורקים היינו צריכים להטביע את כולם. עם כל 600,000 יורקים בבת אחת היינו מחסלים את המצרים. קו החומר זורקים אבנים היינו מחסלים אותם, קו החומר. אבל 900 מרכבות מול 10,000 זה כבר סיפור אחר. מרכבה יש לה יתרון גדול, תנועה, דורסת בני אדם, מפרקת בני אדם, החרבות, הכל אף תוך כדי, כבר אם עומד שני חיילים, הוא יכול לגמור 8 עד ששניים אלו זזו בכלל, וכו' וכו'. זה ברור, שלתנועה יש עוצמה. ובוודאי אם יש שם קשתים בתוך המרכבות, אני לא יודע מה היו מרכבות הקנניות, היו עם קשתים, בלי קשתים, עם חרבות, היו כל מיני, אבל זה טנק. טנק מחסל, הימין והשמאל. ומה נעשה כשנגיע למטה? מה נעשה כשנגיע לשם? טוב, בואו נראה.
כן. ויגידו, זה כנענים, הכנים? פתאום אומרים, חבר'ה הכנים נפלו מכאן והם יושבים בצנענים וקדש, ויגידו את ישראל.
לא שמתי לב לזה, הערה יפהפייה, ויגידו לסיסרא, אולי זה מסביר למה זה כתוב בפסוק הזה, אז זה עוד יותר גרוע. כן, אז חבר הוא זה שיוצר את כל הבלגן פה. טוב, לא שלא יהיה בלגן, אנחנו גם מצפים לזה. אבל כאילו שטון.
משתפים.
טוב. ותאמר דבורה אל ברק, קום כי זה היום השם נתן השם את סיסרא בידיך, לא השם יצא לפניך, ואת ברק מהר תבור, וסרת אבי איש חרב. ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל מחנה, לפי חרף לפני ברק, ויהיה סיסרא מעל המקווה ונוס ברגליו. שבוע שעבר דיברנו לפני שבועיים על מה הנביא מתאר בקרב אצל אהוד. אז ראינו, מה עיקר התיאור? זה כל ההכנות, החרב, גומד, נכנס לקישקה, יצא קישקה, החוצה, תח, פרח, רח, סוגלת את הדלת, נועלת את הדלת, נועלת את הפסילים, כל זה, והסיפור כמעט לא מסופר. גם פה, מה מסופר למלחמה? והיום, שם אמם אותם, וזהו. פה ברק, בשנייה אחת. יפה, תכף נראה, מצוין. כן.
זה שאולי כתוב שזה בנחל הקישון, או שהיה שם מים או משהו כזה והמרכבות לא צריכו במים.
כן,
היו שם מרבות, כל היה ביום. אפשר להקביל את זה גם למצרים, שבעשר אופן מרכבותיו, שזה בכלל לא יעיל.
יפה, אבל דעקה, פרו לא נכנס למים, הוא לא טמבל, נכון? גם הם לא טמבלים, הם לא נכנסו למים. זה לא, אין שום יעילות למרכבה במים.
עניין בי גם במצרים, שגם שהיה ברד, לא משהו כזה.
לא, אבל תצליק בהערה, בהקבלה, אכן ביהום, אכן המרכבות, וחזל מקשים את הדברים, אולי נוכל את זה במשך הדרך.
אני מבין שזה סתם בורח ברגל.
מה?
זה הרבה יותר מהירה וסתם בורח ברגל.
זה ברור, שבשלב הזה כשהוא בורח ברגל, סימן שמשהו, טוב, זה ביהום, הנה המרכבות, לא יעילות. אנחנו נלך בכיוון, איך קוראים לך? סליחה?
יואב.
יואב, נלך בכיוון שלך. זה, את זה ראיתי בפירוש של פרופסור אליצור בדעת מקרא, הוא מביא את הגישה הזאת. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה, נמשיך לבנות על זה עוד קצת, קומה אחת או שניים, על הדברים המופלאים שהוא מביא שם. אבל פה באמת הדברים כרגע סתומים. ברשותכם, בואו נפתח לרגע את שיר הדבורה, בדברים שהוא מדייק מזה. ואתה אשר דבורה וברק בנבדו ביהוה למו בפרו הפות ביסר בנדה ועם ברכו השם. זה ברור, ההתנדבות זה הנקודה המובילה. גם דיברנו על זה בכלל, הנושא השופטים. שימו מלאכים מאזינו אוזנים, אנוכי להשם אנוכי אשר, אז אומר השם אלוהי ישראל, השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום. מה זה? ארץ רשן גושן נטפו, גם נזוף מים, אנו נזוף לי השם, זה סלם פני השם אלוהי ישראל. מה מדובר פה? מה זה השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום? איך מכירים את זה? בתורה? כן, איך הפסוק אומר? מאזינו, נכון? זה למה? אפילו מהפנה, אתה מבואות קודש, מלא ישדת למה? למה, זה מאוד חשוב מתן תורה, למה דבורה פותחת מתן תורה? מה מופיע שם? הזינו שם מדבר, תשמע את זה מפי, יערוב כמתה לכי תיזר קטן מתי. מה זה יערוב כמתה? מעניין, הרים מזון פני השם, גם מאבים את המים. נשמור את זה רגע. בין שם גם בננת מיכאי אל חדו ערכות ואוכל יוכל ערכות הכלכלות. אני אמרתי, בעיניי, אני חושב שיש פה איזושהי בעייתי. הרי באיזה תקופה יהיה אל חיה?
של דבורה.
אז מה זה בימי אל חדו ערכות? מה יכולת לכתוב במקום זה? בימי דבורה חדו ערכות. נכון? אז למה בימי יעל? הרי זה ברור, אם אני רוצה לצייר איזושהי מציאות ואני אומר שהתנתקות עירה בימי פלוני, אני יכול להגיד בימי אריק, אני יכול להגיד בימי ביבי, וגם אבי אמר, נכון? יש לפני כן, שושה אחר כך
נאמר השם גומרה.
נאמר השם גומרה, אני חושב יותר מזה, אני רוצה לתלות את זה פה, וכן כל מיני דברים. זאת אומרת, אני יכול להגיד הרבה דברים קרו בימי מישהו, אני יכול להביא דוגמאות, אבל להביא בימיו סימן שאני מקשר אותו לזה. בימי יעל חדלו הרחות, בימיה הייתה תקלה חמורה, אנשים לא הולכו בדרך. למה?
פחדו.
למה בימיה פחדו? אני חושב שזה קשור מאוד לסוגיה שהעובדה שהם בצד השני של המתרס, שלום בינם לבין יבין. זאת אומרת, העובדה שיש שלום בינם שהם משתפים, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, זאת, זה חלק מהבעיה, יש פה איזושהי החלשה, ואם חבר הקיני הוא בשלום איתם, זה חלק מהבעייתיות שגורמת לפחדים יותר גדולים, כן? זה שאנשים מפחדים לסופים בכבישים מסוימים בארץ ישראל, זה בגלל שאנשים לא מאמינים בזה. מה אם שהם מאמינים בזה? אז אף אחד לא מפחד. למה מפחד? אבל אם אני רוצה להגדיר פחד מסוים, אני מדבר על זה בצורה מסוימת, או יש איזושהי חושה גדולה, זה מעצים את ההיחלשות הזאת. הלאה. אבל למה דווקא חדלו ערכות? והולכי דרכים ילכו ערכות הכלכלות. מה המלחמה פה איתם? הערים בצורות, מי שגר בעיר אין בעיה. איפה הבעיות מתחילות?
דרכים.
בשנייה שאתה יוצא לדרך. מה אתה צריך בשביל לבנות דרכים? מה אתה צריך בשביל לשמור דרכים?
מדינה.
מה יבנה בעיר? כל רשות מוניציפלית דואגת למדרכות ולערים, לכבישים. אבל כביש בין עירוני, איזה עיר תבנה כביש בין עירוני? למה שצפת תבנה כביש בינה לבין מירון? ולמה שקריית שמונה תבנה כביש בינה לבין יריחו? מה? זה יכול להיות מאוד יעיל, אבל מי המשגרה? מי יכול לעשות את זה? לכן, רק מדינה, רק ממשלה, רק מרחב לאומי יכול לעשות את זה, וממילא גם לשמור שם. ואם לא שומרים, אז חדלו הלכות. כלומר, יש פה איזשהו נתק בתוך האומה. חדלו פרזון בישראל, חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי עם בישראל. באמת, עד שנקבעתי. יבחר ילדים חדשים, אז לכם שערים, מגן לב רומח, ברבי מלך בישראל, הנה אולי זו מזמן שאתה אמרת לפני כן, אין רומח ואין כלי מלחמה מגינים, אז לכם שערים. המלחמה מגיעה עד איפה?
לשער.
עד לשער. בתוך העיר כולם רגועים, אבל בשנייה שתצא החוצה, אתה חשוף. לימי לכל ישראל, המתנדבים בעם ברוך השם, רוכבי התנות סחורות, יושב המדין ולכי על דרך שיחו. מי יספר, מי ימלא גבורות ישראל? אלו שעכשיו נהנים, לא יודע, לא, לא, בשלילה אני אומר את זה, אני כל כך נהנה עכשיו מדרך בגין, יש בגין, בירושלים. אתה בשנייה אחת מגיע כבר לטרמפיאדה, כל פעם פותחים עוד קטע חדש, כמה זמן עשינו ככה, כך לנו עם הרמזורים. אז אני כל פעם נהנה מחדש, ואני אומר, איזה יופי שמישהו השקיע ועשה את הכביש הזה, שלקח אותנו ככה ישר החוצה לכיוון המנהרות. זה לא נפלא, אני מאוד נהנה מזה. אולי אני קצת ילד קטן, אבל זה נפלא, זה נפלא. אז מי שסבל את המציאות הלא טובה, הוא מתפעל. אני זוכר שהיינו עושים מירושלים עד מון שעה וחצי. אתם לא יכולים לדמיין צריך את הכבישים שהיו פעם, וכדי להגיע למון היינו צריכים לבוא פה דרך חברון. עברנו, ירדנו בציר ב-160, בירידה של 160, רק למטה כשאוטובוס פונה ימינה, אנחנו שם היינו פונים שמאלה, יוצאים דרך בית חולים עליה, יוצאים עד מה שצומת הכבשים שנקרא הסיבוב מסריח, היה שם סיבוב שבוע ביוב כל הזמן עלה שם על הכביש וכו', וככה היינו עושים, היינו חוטפים.
עד עכשיו יש שם שילוט. יש
שם שילוט?
בידיעה לגבעת עבוד כתוב שם ליישובי דרום חברון.
נכון, נכון. ביציאה, פעם היינו עוברים בכביש, הרי לא היה את הכביש הנוכחי, היינו עוברים דרך הרחול, מגיעים צומת הזכוכית, והיציאה, איפה שיוצאים מהקריה היום, לתנות שמאלה, היינו מגיעים צד ימין שם, כולם, זה היה דרך ירושלים. פונים שם מינה עד לממרה, שם פה נמצא את הזכוכית ימינה, דרך הלכול, והכביש יש בה ישן. כמה כביש נפלא. ובגושי ציון, קודם כל בנו כביש חדש. ואחרי זה עוד קטע וקטע. טוב, אני נהנה. מי שנסע ככה, נהנה מכביש יותר טוב, ועוד יהיה עוד יותר טוב. טוב. אז זהו, אז אותו דבר פה. אלו שרוכבי התנות סחורות, יושבי המדין, ואוכלי הדרך, הם יספרו, מכל מחצים בין משאבים, שם יתנו צדקות השם, צדקות פרזור בישראל, אז ידעו השם עם השם. טוב, אורי אורי דבורה, חזר מהירים שהייתה פה גאווה מצידה, עד שקמתי דבורה, דווקא הנקודה הזאת. במה היה זה לא טוב, עד שאני קמתי, נדמה. הסתכל מרוח הקודש, ברק צריך לנער אותה. אורי אורי דבורה, אורי דבר שיר, קום ברק ושב שמיכה בן אבי נועם. אז ירד, הנה כל זה הקדמה, הגענו לסיפור. אז ירד שריד לדירים, עם השם ירד לי בגיבורים. מי ירד? מאיפה ירדו? הנה, מהר תבור, ירדו. השם ירד איתה, כמו שנאמר לפני כן, בקודם. מיני אפרים שושם במלאק, אחריך בנימין ובמך, מיני מכיר ידעו מחוקים, מזוינו שמשב צופר. אני שוב, אני אלך פה בעקבות הפירוש של פרופסור יצור, ממש יפהפיים. הוא מנסה להסביר, קודם כל, מיני אפרים שושם במלאק, יש לנו בספר שופטים על אחד השופטים שנקבר בהר אפרים, בהר המלאק. ככה היה קראו להר כנראה, הר המלאק, זה בהר אפרים. והוא אומר, הנה, ניסו להגיע גם אפרים וגם בנימין, ניסו לבוא להצלתנו, להצלת עם ישראל, להצלת השבטים שנלחמים שם בעמק ישראל, או בעמק, גם בעמק. מינים אחיר ידעו מחוקקים, מזבולון משהו יושב צופר. אז יש ניסיון לצטרף ולגבות אותם. ושרי בישחר עם דבורה, וישחר כן ברק, בעמק שולח ברגליו. מה זה הסיפור פה? מה עשה יששכר? איפה יששכר בסיפור? הם לא היו בסיפור, נכון? מה זה בסרי ביששכר עם דבורה ויששכר? כן, ברק. הנה עכשיו, בפלגות ראובן, גדולי חכה לב, ראובן. למה ישבת בין המשפטיים? לשמוע שריקות הדרים. כן, כבר אמרת מזמן שאתה רוצה לשבב הילדן עם הצול שלך. נו מצוין. לפלוגות רובן גדולים חקרי לב. גירד בוועדן שכן, דן למגוניות, אשר ישב לחוף ימים, אבל יושקור, זבולון, עם חייב שלמות, תפקם במסדה. יש מתים שמושים את נפשם, יש בסוטר, יש בסטלה, ולא יודע עוד מה, יושבים רובן גדולים חיקי לב, מחשבות, הוגים, חושבים, עם הצון, יש להם זמן, ומי בא לזאת עם ישראל? הם לא באו, יש פה שבטים שלא באו, יש שבטים שכן באו, לפי ההסבר הזה, גם אפרים, בנימין ומחי, המנשה מנסים להגיע, רק הם נחסמים ותכף נראה איפה, וישכר נמצא בעמק. מה עושה בעמק? איפה המסר היה?
בהר.
ישכר, זבול ונפתלי הוא בהר. למה הם בעמק?
עומקה של הלכה.
מה?
הוא יושב למד
תורה. לא, 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 יש לו משהו מאוד מעניין לעשות פה. מאוד מאוד מעניין.
בעמק סיסרא,
לא? סיסרא, נו, אז מה?
זאת אומרת,
זה
סיסרא שהם
ברוכים... הרי זה ברור שברגע שירדו מההר, מה יקרה? יתחילו אותה, בשר תותחים. זה יהיה מאוד קצר. הקרב הזה 10,900 מרכבות, זה יהיה קרב קצר ביותר. ויקצרו אותם. אלא אם כן מה?
הוא מצד שני.
מערב. צד שני. בתוך העמק, פתאום אתה מושך אותם, רצים אחריך, ואז כשרצים בתוך העמק אתה תופר אותם מהצדדים, המרכבות, כשהם רומסות קדימה, טסות קדימה, הם ימסו את הבשר תותחים, את הזבולון ונפתלי, עם חרף נפשו למות, וישכר בעמק שלך ברגליו, הוא מחכה וממתין לתקוע אותם בתוך העמק. יפה, זה התוכנית. רק מה? לא יצא לפועל. למה?
לא
היה צריך. היה צריך. בלעדי זה, השלב הזה היה בא. בואו נראה. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו על הכנען, בטענה חמי מגידו, בצע כסף לא לקחו. אז קודם כל הוא מעיר הערה יפה, שבשביל שמחיר, בנימין ואפרים יבואו, אין לנו פה מפה, אבל כדי לחצות, להגיע מדרום וצפון, להגיע לנחל קישון, הם צריכים לעבור את המעברים של הכרמל שם, כן? שזה או מגידו התענך. אבל שניהם חוסים את הדרך. מלכי כנען מצטרפו וחוסים את הדרך. אוקיי, בצע כסף לא לקח. מן ישראל נלחמו, הכוכבים מסיותם נלחמו מסיסרא. נחל קישון גרפם, נחל כתוב נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז אמרו עקבי סוס, מדרות דרות הבירה. אנחנו נראה פה התורה שמשולה ירוף כמתה לקחי, תזעקתה למרתי, היא באה בברכה. פרופסור צור אומר, מה המלחמה שבאה משמיים? מה זה משמיים נלחמו עם סיסרא? מה דבר מאוד פשוט בכיוון שיואב אמר לנו כבר. רק מה, נחל קישון בקיץ אין בבעיה, הוא יבש, אפשר לטייל שם, אפשר לעשות שם מקומות. אבל אם באמצע סיוון או תחילת תמוז פתאום יש שבר ענן ענק, ובשנייה אחת ידעו 30 מילימטר גשם, מה יקרה? שנחל קישון שיטפון. ומה יקרה למרכבות?
שקרות.
כלומר הטנק שהיה כלי עוצמתי הופך להיות מה? מלכודת מוות לחיילים שלו. זה מגמורים. יושבים שם 900, 1,800 חיילים או 2,700 חיילים, יש שלושה חיילים בתוך זה, פשוט טובחים אותם. מה שהיה בשבילם הכלי ההגנה הופך להיות הדבר שהורג אותם. ולכן אכן הוא ירד מהמרכבה וירוץ ברגליו. אין לו מה לעשות. כלומר, בזכות מסירות הנפש של זבולון ונפתלי, דבר שם מחולל פה נס אדיר, והכל מתהפך מבלי שהיו צריכים לסור את נפשם במלחמה, מבלי שנהרגו אלפים, אגבי אלפים, נטבחו או נתחילו מתחת למרכבות, גלגלי המרכבות, בשנייה אחת הכל מטפך והם יצאו. יש לי סדבר מופלא, מה כוחה של מסירות נפש לחולל מציאות ניסית? מה כוחה של ההתמסרות שהיא מבררת, היא נותנת מקום לריבונו שם להופיע את הישועה הגדולה? כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לעצור פה, אנחנו נמשיך את זה בזאת שבשבוע הבא נשלים, בגלל שיש פה את כל החלק השני שיעל, שלא רגענו עדיין, לא בפרק שם, לא פה, אבל פה קיבלנו תמונת מצב מתוך השילוב של השירה עם הסיפור עצמו. אנחנו צריכים לחזור גם כן לפונן בעצם השירה, למה יש פה שירה בכלל, טוב, אולי זה משהו נשי, נשיעי. בכל מקרה אנחנו נרחיב את זה שבוע הבא בזה בשביל. טוב.